הפודקאסטים של 103 FM. 103 FM.
אני לא אשכח את היום הזה שאני הרגשתי שמשהו לא תקין. הוא לא ענה לי, סיכמנו שכשאני מגיעה לחניון, הוא יעזור לי איך שאני מתקשרת לעלות את הקניות. ולא עונה ולא עונה, וזה היה לי מאוד מוזר. בא להיכנס לחניון, קפצה עליי אחות של חברה של אחיו, הייתה גרה לידינו. ואז אמרה לי, תעשי רוורס. היא לקחה לי את הטלפון, רצתה לעשות שיחה. ואני אומרת, רגע, אבל למה היא צריכה את הטלפון שלי לעשות שיחה? הרי יש לה טלפון. אחת השכנות הייתה בדיוק בהליכה עם הכלב. אמרת לה, בואי תעלי לטרמפ, אני רוצה שתעזרי לי לעלות את הקנייה. אני עושה רוורס, 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 נצמדת אליי מכונית, BMW כסופה, עם חלונות שחורים לגמרי. נפתח החלון מאחורה, שתי בריונים עם גרב על הפנים, רק את העיניים ואת הפרועים. הוא שלח לי אנשים רעולי פנים, ואני קולטת שבעצם אחות של חברה של אחיו בשיתוף פעולם יחד איתם. זה היה הרגע שאני לא יודעת לתאר את הפחד שהיה לי. למה? מה עשיתי? זה היה האהבה הראשונה שלי, גיל 15. זה היה הבן אדם היחיד, כאילו, שידעתי אהבה כביכול, שהיא לא באמת אהבה היום, בדיעבד. אני קולטת שבעצם צריך לפעמים אצלי, שמשהו מאוד קיצוני יקרה, כדי שאני אבחר בטוב בעצם. אבחר בנכון.
איילת ליס הייתה בטוחה שהתחתנה עם גבר חלומותיה. אבל אחרי החתונה, לאט לאט, התחילה להבין שהוא ממש לא מה שהיא חשבה. הוא החל לנהוג בה באלימות, פיזית, מילולית, כלכלית, אלימות קשה ואכזרית שהגיעה לכדי ניסיון רצח. איילת החליטה לברוח, עברה למקלט עם ילדיה, ופתחה פרק חדש בחיים כנגד כל הסיכויים. על ההחלטה הכי מפחידה שלקחה בחיים שלה, הימים המורכבים במקלט, ועל המפגש האקראי, שהיום היא יודעת, החזיר אותה לחיים. איילת ליס היא האורחת שלנו.
עכשיו, פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
שלום איילת.
שלום מיכל.
מה עובר בראש ברגע הזה שאת מבינה שבעלך מנסה להרוג אותך?
הרבה הרבה שאלות. למה? מה לא בסדר בי? שזה תסמונת האישה העמוקה. כל הזמן את שואלת את עצמך, מה לא בסדר בי? בגד בי? מה לא בסדר בי? משפיל אותי, מה לא בסדר בי. דקר אותי, מה לא בסדר בי.
גם ברגע הזה, המחשבה שעוברת בראש, זה מה לא בסדר בי? מה עשיתי לא בסדר?
מה עשיתי לא בסדר? למה?
שלא משנה מה קורה, זו התחושה שיש כל הזמן.
כן.
תנסי להסביר לי אותה. מה מרגישים? מה את חושבת? מה זה אומר מה לא בסדר?
מנסה להבין, כאילו, בעצם, מה עשיתי לא בסדר שהוא מנסה להרוג אותי? מה עשיתי לא בסדר שהוא בוגד בי על ימין ועל שמאל? מה עשיתי? אני זוכרת את הרגע שהוא דקר אותי, זה אמר לי, אם לא תסתמי את הפה, אני דוקר אותך והכניס בי את הסכין. ואני שאלתי, אבל מה עשיתי? אני עד היום אומרת לעצמי, ריבונו של עולם, באיזה קטע אפילו? שאלתי את עצמי, מה עשיתי? היום אני יודעת להגיד שזה לא משנה מה תעשי, שום אמצעי אלימות לא מצדיקים את זה. במיוחד לא גם לתקור, במיוחד לא לשלוח לך עבריינים לאיום. אישה שהיא בתוך זה, היא לא מאמינה שהיא חיית בתוך האלימות הקשה הזאת. כאילו, עד שאת לא יוצאת משם, את לא מבינה שאת בתוך אלימות. את חושבת שנולדת לשם כך, שזה התיקון שלך? שבאת לסבול?
מה זאת אומרת? את לא מבינה שאת בתוך האלימות הזו. יש שם אלימות פיזית, מילולית כל הזמן.
יש שם אלימות פיזית,
מילולית. ומה את מספרת לעצמך? מה את אומרת לעצמך?
כלכלית, הכל. את חושבת שכל אישה בעולם זה מה שהיא חובה.
שזה נורמלי.
שזה נורמלי. בואי נתייחס לזה שהילדות שלי, אני לא באתי ממקום שחוויתי כל הזמן דבש וליקוקים, ממש לא. ואני גם הייתי ילדה מאוד הישרדותית, וילדה שגם צריכה להגן על עצמה. אז המקום של להגן על עצמו פשוט הלך יחד איתי גם לנישואים. הבנתי שאלה הם החיים. תמיד אני צריכה לשרוד, תמיד אני צריכה להגן על עצמי, ותמיד אני צריכה לשמור על המקום שלי. אבל הכוח שלי היה כשנולדו לי הילדים. כשהוא דקר אותי והילדה עלתה לי על הידיים והייתי בהיריון שני. אמרתי, רגע, מה אני בעצם עושה פה? כאילו, הבת שלי רואה את האבא שלה מכניס בי סכין? אז מה אם היא תינוקת? היא יודעת מה אני מרגישה. וכשהמשכתי להניק אותה, יום למחרת באתי לרופאה, אמרה לי, כאן ועכשיו את מפסיקה, את מניקה רעל. פתאום הבנתי שזה לא החיים שאני רוצה שהילדים שלי יראו. אני יודעת להעיד שזה לא באמת אהבה, ולא באמת חוויתי אהבה. היום אני מבינה את זה.
זה רגע כזה, זה תהליך שאת לאט לאט מבינה שזה לא הגיוני לחיות ככה?
זה תהליך.
הנה, את אומרת לי, כשאני עם הילדה על הידיים, מה, זה כשנולדים הילדים? איך מצליחים פתאום שמשהו ישתנה בתפיסה?
לצערי הרב, במקרה שלי, היה צריך לקרות משהו מאוד קיצוני, כדי שאני אתעורר.
מה זה הדבר הקיצוני הזה?
פגיעה מינית בילדים. ברגע שזה קרה, הבנתי שפה זה נגמר, שאני לא ממשיכה. למרות שגם כשהילדה סיפרה על הפגיעה המינית, אני עדיין הייתי בתוך המקום הזה של אולי היא מבולבלת, אולי היא מדומיינת, אולי היא חולמת, אולי אין לי מושג, כאילו, הכל, רק לא להאמין שזה קורה. עד שלאט לאט התחלתי לראות, רגע, הוא סוגר אותם בלילות, הוא לוקח מטטה או מקל של מגב ונועל עם זה את הדלת בנוסף לנעילת המפתח. הילדים צורכים, אמא אמא בצעקות מטורפות. אבא לא מרדים ככה את הילדים האלה, תתעוררי. ילדים, כל פעם כשאת לא נמצאת בבית, לא צריכים להיות בלי תחתונים ובלי סמלה או בלי מכנסיים, כי הוא טוען שהם צריכים עברור, וככה צריך לגדל אותם לחופש ולשחרור, ומי אני שאני אחליט. דברים מאוד מזעזעים. והיה לי מאוד קשה להאמין, הרגשתי שכשאני עומדת על האדמה, האדמה קורסת יחד איתי, הרגשתי שאני כבדה לאדמה. ביום שהבת שלי דיברה, כאילו זה היה עדיף לי מותי מחיי באותו רגע. והגרוע מכל, זה גם שלא מספיק האמנתי לה. ובחרתי להתעמת איתו. וברור לי, היום, שהוא יכחיש. אבל איך בחרתי להאמין? אני הרבה פעמים לקחתי המון טיפולים פסיכולוגיים, כדי להפסיק להאשים את עצמי בכל המצב הזה שהמשכתי והאמנתי. כי אתה לא רוצה לדעת. לקח לי כמעט משהו כמו 7 חודשים. זה היה יום אחד שהיה לי ניתוח, חזרתי, והוא טען בתמונה שהוא שלח לי, איך שהוא נמצא עם הילדים, ראיתי שהישיבה, לראות את הטלוויזיה, היא לא מותמת עם הספה, הרגשתי שמשהו לא תקין. אמרתי, אני אבוא בהפתעה, ואני אגיד לו שאני באה בעוד 4-5 שעות הביתה. הגעתי בהפתעה הביתה ואת המקרה שראיתי מול עיניי גרם לי לקחת שקיות זבל, בלי לחשוב הרבה, בלי כמעט כלום, פשוט ללכת עם הילדים באותו רגע, ולא עניין אותי גם. אמרתי, אני נוהגת לאי ודאות, אפילו לא מעניין אותי לאן אני הולכת. אני לא רואה אחורה. מה קרה לאשת לוט כשהיא ראתה אחורה? היא נהפכה לנציב מלח, היא נהפכה, נהיה סדום מאחורה. אותי זה מה שיקרה אם אני אסתכל אחורה. אני מפסיקה מלענות לו לשיחות מרגע זה. אני מפסיקה...
אז יש רגע אחד שאת אומרת, אני הולכת, מכניסה את כל הדברים לשקיות זבל, נכנסת לאוטו...
אפילו בלי כלום.
ונוסעת.
ונוסעת.
לאן נוסעת?
לאחותי. הייתה גרה בצפון, וידעתי ששם הוא לא יחפש אותי, כי שנים אני והיא גם לא יכולנו לדבר בגלל הפגיעה המינית שהוא פגע בה, ופשוט נסעתי אליה, והיא הראשונה שפתחה לי כמובן גם את הדלת. אני זוכרת את המילים שלה, אני חיכיתי ליום הזה שאת התעוררי, וידעתי לצערי שזה גם יגיע עם הילדים. והיא אמרה לי, את זוכרת שאני עזבתי עם שקיות זבל כשהייתי בת 12? וזה ליווה אותי, כאילו אמרתי, הנה, אני יוצאת עם שקיות זבל ועם שלושה ילדים, ועם פגיעה מינית, גם בקטן, שהוא היה בן שנה ו-11 חודשים, הוא פשוט לקח אותו מהמיטת מעבר, ופתאום אני שומעת צרחות באמצע הלילה. ואני פותחת את הדלת, ואני רואה אותו ערום פגר, ואת הקטן עם חצי טיטול פתוח. זה רגעים שאת... את לא יודעת איפה לשים את עצמך. את כאילו אומרת, חבל, חבל שהוא לא הצליח להרוג אותי כל הזמן שהוא ניסה. חבל. וכשהסתתרתי במשך שבועיים אצלה, קודם כל הילדה מגיל 3 בערך בחודש, הרטיבה על עצמה בלי סוף יום וליל, ופתאום כשעזבתי את הבית, ביום שעזבתי את הבית, ואני נוצאת אצל אחותי, אני אומרת, יואו, לא החלפתי לה אפילו פעם אחת. אני באה ואני מגלה שהיא יבשה. אני מבינה שבעצם עשיתי את הדבר הכי נכון, זה היה הכוח שלי להמשיך להיות במקום כל כך רחוק ממנו. הבנתי שהיא מתרפה בשנייה.
היום בדיעבד שאת מסתכלת על הרגע הזה, זה בעצם רגע המפנה המשמעותי של חייך.
כן. זה הרגע ששינה לי את החיים. ואני מברכת את הרגע הזה. היו מלא רגעים שיכולתי לבחור בזה ולשנות את החיים, ואולי גם אפילו לא להגיע למצב שהילדים נפגעו מינית. אבל את יודעת, אני חושבת שאני מסתכלת על עצמי אחורה, ואני הייתי אישה כאילו כל כך קשה עם עצמי, שהייתי כל כך צריכה לעבור דברים כדי להגיע למצב כזה שאני צריכה להגיע לקיצון של הקיצון.
אחרי שקמים ועוזבים, יש מחשבות של אני צריכה לחזור חזרה?
כן, יש מלא מחשבות. ליוו אותי המון המון מחשבות של, קודם כל, מקום העבודה שלי. ירושלים גרתי.
אבל עליו, את אומרת לעצמך, אולי עשיתי טעות.
לא, לא, לא.
מהרגע הזה?
ברגע שהוא פגע מינית בילדים. זה לא עניין אותי, כלום. אמרתי... לא משנה, אפילו שיחה איתו לא רציתי. לא רציתי לראות את הפרצוף שלו, לא רציתי שיחה, לא רציתי כלום.
זוכרת את הרגע הזה שאת נוסעת באוטו לאחותך?
כן.
מה המחשבות שעוברות בראש?
וואו, זה מטורף, זה היה לילה, ואני כאילו אומרת לעצמי, טוב, בטח, אחר כך כשאני אתלונן במשטרה, אחרי שבועיים, הכל יסתדר, כאילו, כל הדרך אני אומרת לעצמי, אני מאמינה שהסיפור הזה תוך שבועיים ייגמר, הכל יסתדר, אני אחזור למקום הקבוע שלי, כי כל הדאגות שלי היו, וואי, עשיתי קנייה מטורפת בדיוק לבית, החלפתי דברים, זה כאילו, את אומרת לעצמך, טוב, אני עוד רגע חוזרת הביתה, תהיה רגועה, הכל בסדר, הכל בשליטה, את מועדדת את עצמך, מספרת לעצמך סיפורים, את בטוחה שהעולם ורוד, ובתוך שנייה הכל יסתדר, את לא יודעת לאן את נכנסת, את רחוקה מהמציאות.
איזה שאלה הגעת למקלט?
תוך כמעט שבועיים מהרגע הזה.
שאת עוזבת את הבית?
כן. אני מהצפון אחרי 4 ימים בערך מגיעה לבית שמש, לאחותי. היה לה יחידת דיור בדירה, ואני זוכרת שאני אומרת לה, טוב, אני אחפש פה דירה קרובה, אני אשתקם באזור הזה, ככה יש לי אותך קרוב. גם ההורים שלי עשו צעד, עברו מהדרום לבית שמש, ואמרתי, אוקיי, יש לי משפחה והכל, ואני פשוט אגור קרוב. והסתגרתי, מאוד פחדתי ממנו.
שיבוא לחפש אותך.
כן. העניין הוא שאחיו של אחותי, זאת שאני מסתתרת אצלה בבית שמש, נשוי לאח שלו. אנחנו שני אחים, שני אחיות. ואז אני פונה לארגון בת מלך, והם שולחים אותי למשטרה. להתלונן על הכל. אני מגיעה למשטרת ירושלים, לב הבירה, כי גרתי בירושלים. אני מחכה לחקירה 5.5 שעות לצערי, מ5.5 בערב עד כמעט 11 בלילה. ושמה בעצם מגיעה החלטה שאני יוצאת ממשטרת לב הבירה למשטרה אחרת.
מגישת לונה במשטרה?
יוצאת משם, הולכת לארטוב בית שמש.
תחלת משטרה אחרת?
כן. מהרגע שאני יוצאת ממשטרת לב הבירה, עוקב אחריי פולקסווגן לבנה. הפולקסווגן לבנה מתעמתת איתי בכביש, מחבה אורות, מדליקה אורות, אני נמצאת עם רכב של אחותי, אני לא יכולה להאיץ במהירות, והבן אדם בעצם מנסה להתנגש בי, ואני רואה שאני הולכת לדרדר לתוך תאום. עד היום כשאני עוברת שם, הידיים שלי רועדות, ואני לא באמת מצליחה לנהוג באותו אזור. ושם בעצם אני מגיעה לארטוב בית שמש, ומצליחה להגיע בדרך לא דרך. הם זיהו במצלמות את כל מה שהיה, ומחליטים להכניס אותי למקלט. שאני לא יודעת מה זה מקלט. שכשאני שמעתי את המילה מקלט, זה היה נשמע לי כמו שאנחנו שומעים, ממדים, מקלט, ובטח ישנים במזרונים ברצפה.
כן.
ואז אני לצערי הרב מגיעה, באותו ערב, באמצע הסיפור שלי, באמצע החקירה, חוקר מחליט כאן ועכשיו להכניס אותי למקלט. הילדים שלי היו בבית שמש, אנחנו נוסעים לילדים לאסוף את הכל. אני זכרת ברגע הזה וזה גומר. אני אומרת לאחותי, מכניסים אותי למקלט מאישה עם סוציו-אקונומי מאוד מאוד גבוה. הכנסות שהייתי מכניסה עם הילדים מעל 100,000 שקל בחודש בתור סוכנת נדלן מאוד מאוד מצליחה. משרד שבעשר אצבעות שלי הקמתי ועשר שנים של עבודה מאוד מאוד קשה בזמנו. ואני אומרת לה כאילו, אני אשכרה נכנסת למקלט. תביא לי קריות, תביא לי שמיכות, תביא לי דברים. והיא מתחילה להרוז לי. ואני נוסעת משם עם שוטרים בליווי עד לקריית מלאכי. מחליטים לשים אותי אצל ההורים עם ליווי משטרתי עד 6 בבוקר. 6 בבוקר לוקחים אותי ישר לתחנת המשטרה עד הרגע שיש מונית לקחת אותי למקלט. אני נכנסת למקלט ב... תוך 5 ימים בערך הוא חשף אותי. הוא הגיע למקלט בארץ. הפחד שלי היה נוראי ועצום. קודם כל הסתגרתי בחדר, הגעתי עם ילדים עם פוסט-טראומה מטורפת, אני עם פוסט-טראומה מטורפת, מורכביות מאוד מאוד לפשוטות, 2 מהם לא מדברים, רק 1 מדברת.
את עוברת למקלט אחר?
כן.
לאן?
ושם
הוא לא מצליח להגיע?
שם הוא לא מצליח להגיע. שמה שנה שלמה עוד העברתי.
שנה שלמה.
שנה. ו7 חודשים שלא ראיתי אור יום. 7 חודשים שאפילו לזרוק זבל זה היה בליווי. הייתי מתחננת שיתנו לי לצאת לזרוק זבל. יחד עם אשת צוות, רק בשביל לראות אור יום. ובמשך כל הזמן הזה, הוא שולח לי מיילים. אני חסמתי אותו מכל מקום אפשרי, אבל המיילים הוא לא מפסיק מלשלוח, מיילים מאוד מאוד מתעללים, מיילים מחזרים ביותר, ואז את יושבת ושואלת את עצמך, איך הגיוני שאישה שבא ממקום מאוד מאוד גבוה, עם 3 ילדים, מחזיקת עצמה, ובאה והתלוננה על מקרה מאוד מאוד חריג, אותה בעצם סוגרים, שמים בתוך בית עם מצלמות 24/7.
והוא מסתובב חופשי.
והוא מסתובב חופשי.
מה כן נותן לך כוח בתוך הסיפור הזה? שאת בתוך המקלט, מה כן עוזר לך לקום ולצאת אחרת?
הידע של התמיכה שיש בחוץ, ואני זוכרת שעצם העובדה שידעתי שאני קמה בבוקר, ואני לא צריכה יותר לנשום את הבן אדם הזה שהייתי מתעוררת מולו כל בוקר בפחד ובחשש, וברגעים האחרונים שלי כשהייתי נשואה ובתוך הבית, הוא היה, כל יום היה אומר לי, אם היום התעוררת, אולי מחר לא תתעוררי, היום תעשי את הוידוי הגדול של יום כיפור ותבקשי סליחה מכולם, כי את לא יודעת מה יעלה בגורלך. שמה באמת מתחיל כל הקושי, היציאה מהמקלט, שמה מתחילים החיים האמיתיים. המקלט הוא נותן לך שנה של הקפאה של המצב שהיה קיים, ואז את יוצאת.
להתמודד עם החיים.
להתמודד עם החיים ובענק. ודווקא שמה, אם לא היו את הארגונים, כמו לצורך העניין ארגון ויצו, אני חושבת שלא הייתי רואה אור בקצה המנהרה החשוכה והאפלה שאת מתמודדת איתה. ושמה אני בעצם יוצאת, ויש ליווי של דף חדש במשך שנה, והם ממליצים לי על ארגון ויצו. ואני, בתור אישה שחוותה ועברה את כל זה, לא, אני כל פעם הייתי אומרת לאוסית שהייתה...
לא האמנת.
לא, אני לא רוצה, אני לא קשורה לזה, אני לא רוצה לפתוח את ה... עוד פעם את הסיפור חיים שלי, לא, אני לא קשורה, אני לא רוצה...
לא האמנת שמישהו יכול לעזור.
לא, את לא, את כבר מבינה שאת מתמודדת לבד, ולא צריך, ותודה רבה, ולא עזרתם לי, כי כל מה שקרה בשנה הזאת שסגרתם אותי, ולא נתתם לי אור יום, היום אני צריכה להתמודד. הרגשתי כלואה, אני והילדים.
מה זה התוכנית הזו?
תוכנית של ויצו. וואו, מעטפת מדהימה, בית חם, ממש. אני הייתי במצב שהסתגרתי במשך שנה נוספת אחרי שיצאתי מהמקלט. הסתגרתי ממש, ומשעה 6-7 בערב לא הייתי רוצה לצאת החוצה, מאוד פחדתי. הייתי יוצאת למרכז קשר, ואני זוכרת שהוא היה מסתיים לקראת 7 בערב, והייתי מגיעה הביתה. זה היה השעה היחידה שאת יכולה לראות אותי בחוץ בשעות האלה, מרוב פחד. שמעתי נשים אחרות שהמליצו לי עליהם, שהם היו בארגון של ויצו, ואמרתי, אוקיי. אני זוכרת שאמרתי למנהלת, תקשיבי, אבל גם אני וגם הילדים, קשה לנו. והילדים הם היו מאוד במצב שכשהם נכנסים אפילו למשפחה שלי, הם מאבדים את זה ומחזיקים אוזניים ועם טראומה מאוד מורכבת. היא אמרה לי, הכל בסדר, אנחנו מקבלים את כולם ואנחנו כאן.
הדס דגן בלום, עובדת סוציאלית ומנהלת ארצית של קהילות צומחות יחד בויצו.
הרעיון היה להקים קהילה לאותן נשים וילדים, הקהילה מספקת קודם כל תחושת שייכות ורשות חברתי. נשים באלימות חיות בחוויה מאוד של בדידות מתוך שמירת סוד ובושה ואשמה, וגם הפרקטיקה של אלימות זה לבודד ולהרחיק ממקורות חברתיים, ולכן נשים במעגל האלימות מאוד מאוד בודדות. בדידות זה גורם סיכון מאוד גבוה, ובעצם הצורך החברתי הזה להיות שייכת לאיזשהו מקום, להיות חופשייה לדבר על הדברים בתוך קבוצת שווים ולקבל את החיבוק והתמיכה, שבתוך זה אם יהיה לי את זה אני כבר אדע להוציא מעצמי את הפוטנציאל הטבעי שלי שדוקה ורוסק לאורך השנים בגלל האלימות שהופגנה כלפיי. הרגשתי שאני רוצה להיות העורף המשפחתי והיד התומכת לאותה נשים שאין להם את העורף הזה, ובעצם מתוך הרעיון הזה והבנה של קהילה, שהיום קהילה הפכה להיות שאנחנו שומעים כמעט בכל הזדמנות, הבנה שקהילה תומכת יש לה כוח מאוד גדול מבחינת חוויה של שייכות והתמודדות עם בדידות, וכמובן איזושהי רשת ביטחון גם כלכלית וגם חברתית.
אני מגיעה בעצם למקום, אולם, עם, אני קוראת להם סבתות, הם כמו סבתות לילדים שלי, וכולם, יותר ממשפחה, מחכות לך שתבואי, וזה כאילו יום שאני לא מוותרת עליו, פעם אחת בשבוע, בשעה קבועה, זה נקרא ארגון ראש מורם של ויצו, וזה ממש ראש מורם. זה שמה להרים אותנו מהמקום הכי הכי למטה, וכשאף אחד לא האמין לי, וכשכולם סגרו לי את הדלת, זה היה המקום שהאמין לי, ונתן לי אמון בחזרה בבני אדם. בתפקיד שלי כמתווכת, אפילו לא יכולתי ללכת ולראות את דירות. בן אדם שהיה מספר לי משהו, זה היה נראה לי, לך תדעי מה עומד מאחורי זה. הראש שלי היה תחון במחשבות, מה הוא עשה אתמול בטח, מה, אני לא יכולתי לראות בני אדם. ופתאום ויצו, שם התפרקתי. ויש מי שבשעה הזאת מרים לי את הילדים, ויושב איתם, עם אחד אחד מהם, ונותן להם את המקום החם הזה. את הרגע הזה שאני גם לא יכולה אפילו, באמת, להיות שם, ולהעניק, כי אני בעצמי צריכה מי שיעניק לי, והם נתנו לי את הכוח, וזה התחיל מטיפול רגשי שקיבלתי, אני והילדים, ומטפלת רגשית, וזה דרך אומנות היה, והיה לנו דרך יצירה כלשהי, וקיבלנו שם גם קורס להגנה עצמית, ואני חושבת שבלי התהליך של ויצו לאורך כל הדרך, ואני לא אעזוב אותם, אני תמיד אומרת להם, שגם כשאני אהיה במקום מאוד גבוה, והסתדר בסוף והכל, אני רואה את עצמי ממשיכה ומתנדבת בארגון הזה, כי זה מקום שנתן לי חיים, איפה שלא היה לי חיים, במקום הכי אפל, אני מדברת איתך אפילו לרמה של ביגודיות, לילדים, מצבים שלא היה לי מאיפה להתלבש ומאיפה להלביש אותם, וויצו העניק לי, כל חודש, הוא עדיין מעניק. 5 פריטים לכל ילד ודברים חדשים לגמרי. ואיזה כיף זה, והילד לא צריך לדעת שזה בא משם. ואמא כאילו, אני מכניסה אותם לפעמים ואומרת להם, בואו תבחרו מה שאתם רוצים. וזה מעטפת שאין לתאר. ואם זה גם תלושים לפני חג, ואם זה לא מזמן, הם הוציאו אותנו גם לחופשה. בבית מלון. והבת שלי אמרה לילד, אתה קולט שפעם ראשונה אנחנו בבית מלון? ואז הוא אמר, לא, מה פתאום, אנחנו גרנו שנה בבית מלון כשהייתי בן 3. אז היא אמרה לו,
אה, בן שלך זוכר את המקלט כבית מלון.
כן, אני כל פעם אמרתי להם שזה בית מלון. זאת אומרת, אבל זה בית מלון בלי בריכה. עכשיו אמא סוף סוף לקחה אותנו לבית מלון עם בריכה. זה מדהים. ואני אמרתי לויצו, באותם רגעים, תשמעו מה הם מדברים, תשמעו את השיחה הזאתי. האושר הזה שאתם מעניקים לילדים, זה אושר שבסופו של יום את הולכת ואת אומרת את הדברים הבסיסיים והישרדותיים שאני יכולה להעניק, ויצו רואים את המעבר.
כן.
זה מעטפת שאין לתאר.
האחוזים של אנשים שמשתתפות אצלנו בקהילה זה פחות מאחוז של חזרה לגורם אלים. כי אני חושבת שבאמת המקום של לא להיות לבד, עומס האתגרים שהן מתמודדות איתם הוא באמת הוא עצום. בכל תחום שרק ניגע בו, מאוד מאוד קשה להיות שם לבד. וצריך להבין שזה לא רק נמצא את הזכויות ונמצא עבודה יותר טובה. זה איזשהו מעבר מנטלי מחוויה של קורבן לחוויה של אישה עצמאית שיכולה למצות את זכויותיה מתוך הבנה שאלה זכויות בסיסיות שמגיעות לה, היא יכולה לדרוש אותם, לחשוב עליהם, לדעת שהיא ראויה להם. מהלך שלא קורה ביום, זה תהליך. אנחנו רואים היום כמה התמיכה הזו בעצם יכולה לעודד גם ברגעי המשבר להמשיך במסע הזה שהוא מאוד מאוד מאתגר.
בסוף היום את נמצאת במקום הרבה יותר טוב, אין ספק. אבל הדרך הזו עדיין מאוד קשה, גם ההתמודדות אל מול הרשויות, אל מול המשטרה, מערכת הצדק. מה את יכולה לומר למישהי שנמצאת בשלב הזה בחייה, שמפחדת מאוד 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 לעשות את הצעד הזה של לקום וללכת, כי נראה לי שזה הצעד הכי קשה.
חייבת לציין שבזכות ויצו, יש הרבה נשים שמגיעות למצב שהן רגע לפני מקלט, או שהן צריכות לצאת מהמקלט, ואני מקבלת פניות של נשים mm-hmm. כאלה מתוך הארגון. אני אומרת גם לנשים, אני לא בחרתי, אני נבחרתי. אלוקים פשוט בא ובוחר אותנו לעמוד במצבים מאוד 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 קשים, שאנחנו לא מאמינות לכמה אנחנו מסוגלות להגיע, אבל תזכרי שיש ילדים קטנים שהם רואים את זה, והלמה הכי חזק שצריך להיות לך, אם לא בשבילך, בשבילם.
בשביל הילדים.
בשביל הילדים, לגמרי. הלמה הזה זה בשביל הילדים.
וגם בשבילך.
ואחר כך את מבינה שזה הכי הכי בשבילך, שאם את לא תתפחי את עצמך, ואם את לא תשקיע בעצמך, ואם את לא תראי את עצמך, את גם לא תוכלי באמת לראות את הילדים. ובגלל זה אנחנו קורסות, בגלל זה אנחנו נופלות.
אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, שאולי הדבר הכי משמעותי שתפס אותי, זה שכל הזמן שאלת את עצמך מה עשיתי לא בסדר. ועכשיו, מה עכשיו שונה בך?
היום אני מבינה שאני לא מחפשת בי במה אני עשיתי לא בסדר. במשך שנתיים אני בתוך התוכנית של ויצו, וקיבלתי שם המון המון כלים שהם העניקו לי, קודם כל את הביטחון האימהי. כל הביטחון האימהי שלי ירד כשהייתי בתוך המסגרת של הניסויים, ופתאום יש לי ביטחון אימהי שאני אימא בסדר גמור. וכל הזמן הם מחדדים לי את זה, והם מזכירים לי את זה. זה בסדר להגיד לא, וזה בסדר להיות את. והרימו אותי, אני אומרת לך, ממצב של הכי הכי תחתית.
אז אני אפילו אתעכב על הדבר הזה שאמרת עכשיו, כבדרך אגב, שזה בסדר להיות את. שזה נראה לי הדבר הכי שונה מלשאול את עצמך כל הזמן, למה אני לא בסדר.
נכון.
ומצליחים היום? זאת אומרת, שלוש שנים זה נשמע הרבה, אבל זה מעט מאוד.
נכון, אבל זה תהליך, את חייבת להשקיע בעצמך.
אז את מצליחה לומר את זה לעצמך עדיין? זה בסדר להיות את?
היום אני ממש עומדת על זה. יתרה מזה שאני גם, רק בשנה האחרונה הסכמתי לצאת לדייטים, ופתאום אני פוגשת מישהי חדשה. לגמרי, אני לא מזהה את עצמי. אני אומרת, איזה כיף זה, איזה מדהים, שאני מרגישה שמגיע לי מישהו שיכיל אותי, שיאהב אותי.
וואו.
ירצה להיות שם, ואם אני מזהה טיפה אור אדום או נכונות לא להיות שם או רק לקחת ממני ולא לתת, אז אני מיד מבינה שזה לא בשבילי.
כמה שנים עברו מאז שעזבת את הבית?
3.5 שנים.
אז אם אני מנסה רגע איתך ביחד להבין איך נראה הפרק החדש הזה בחייך, אז הוא מתחלק לשלבים של הרגע הדרמטי של להחליט לקום וללכת, להיות במקלט.
כן.
והפרק החדש שמלווה אותך אחרי התוכנית של ויצו.
כן.
אז איפה את היום בכל השלבים האלה?
במקום אחר, וזה הודות לויצו. אני במקום חזק יותר, מכיל יותר, אחרי הרבה טיפולים פסיכולוגיים שגם אני ענקתי לעצמי, וגם ויצו העניק לי. צמיד לי גם מנטורית אישית במשך שנה. מנטורית בליווי אישי וליווי תעסוקתי, שהיא שמעה אותי ונתנה לי ליווי ממשי לכל דבר. היינו יושבות ועושות יומן של סדר יום, ואיך היום שלי נראה, ואיך היום שלי נראה עם הילדים, והייתה נותנת לי ממש פעולות לעשות, ואחרי שבוע ובמהלך כל השבוע הזה אני צריכה להגיד לה איך אני מבצעת אותם. נתן לי אמון מחדש בעצמי ובילדים, גם את הביטחון הזה שהילדים בעצם איבדו את הביטחון והיציבות והכל, ביטחון באימא.
הילד, אני לא יודעת אפילו איך לסכם שיחה כזו, חוץ מזה שאת פשוט אישה אמיצה ומעוררת השראה. פשוט מדהים לראות איך את בנית את עצמך בעצמך. תודה רבה.
תודה לך.
היה לעונג לשמוע אותך.
תודה.
זה היה הסיפור של איילת ליס, שלמרות כל מה שעברה, החליטה לדרוש לעצמה סוף אחר. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
מכירות אישה נפגעת אלימות? התקשרו עכשיו, כוכבית 3980.
103 FM.
הפודקאסטים של 103 FM.
103 FM.